הסוגיה שאנחנו עומדים בה, יש בפרשה שלנו שלושה סוגים. ישנם סתומים, זאת אומרת אישים סתומים, שמתפרשים בצורה קלאסית, כפי שראינו בפרשיות האחרונות. אמנם גם בדוגמאות האלה יש כמה חריגים. למשל, ויאבק איש אמו. אז פשוטו של כתוב שאיש אחד נאבק איתו, והיה לילה והייתה ככה התמודדות רצינית. אלא שאם לדוגמה נביא מה שיהיה בפרשה הבאה, בפרשה הבאה וימצאו איש תועה בשדה, אז הפשט הפשוט במקרא שזה היה איש. חז"ל זיהו את האיש הזה כמלאך גבריאל, אבל מתוך המקרא עצמו אין שום בית אחיזה לזהותו של האיש, פרט לדיוקים שבעזרת השם עוד נראה בהם. ואילו בפרשה שלנו, מתוך ההמשך של המקרא עולה זיהוי. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, אומר יעקב, על תוצאות של המאבק הזה. זאת אומרת, יש לנו פה סתימה מקראית, שהמקרא עצמו בצורה מאוד מיוחדת נותן לנו איזה חוט לזיהוי שלו. וזה שהוא בסוף אומר כי שרית עם אלוהים. ואומר כשחזל זיהו, ואנחנו עוד מעט נראה בזיהוי הזה, מי הוא אותו איש? הם לא מצאו סתום טוטלי מקראי, אלא הם מצאו סתום שהמקרא עצמו פותח לנו צוהר לראות מה יש בו. וזה גוף השאלה, אחרי שהמקרא פותח את הפתח בצורה שהוא פותח, איך חז"ל נכנסו בפתח הזה ומה הם מצאו אפשרויות לזהות את האיש הזה. על כל פנים, זוהי דוגמה של סתום שהוא קרוב לקלאסי, דהיינו דוגמה של סתום, אבל אף על פי כן יש לו חריג בזה שהמקרא עצמו רומז על אפשרות פירושו. דוגמה נוספת מהסוג הזה, וישלח יעקב מלאכים. מלאכים? אנחנו יודעים, מלאכים הם שלוחים. אבל כאן בא, מי היו השלוחים הללו, מאיפה הוא לקח אותם, מתוך מים. אנחנו ראינו בפעם הקודמת שיש לו אחים, ואחים הללו יכולים להיות קרובים, ואחים הללו יכולים להיות בנים, ואחים הללו יכולים להיות אוהבים. מי היו המלאכים הללו, מאיזה? מה בכלל? מאיפה היה הגדוד הזה? אז שוב יש לנו סתימה מקראית, אבל יש איזה פירוש חז"לי שהוא מזהה את זה, אבל הוא מזהה את זה לא מתוך האישים המקובלים. לאותו מאן דאמר שהיו מלאכים ממש, אז הזיהוי הוא למי שמופיע במקרא כיצור אנושי, הזיהוי הוא ביצורים על אנושי. מה הכריח? למה היה צריך לומר את זה? בכלל, איך מלאכים ממש מדברים עם עשיו? סתם הרי צריך להבין, נלך כבר בהשתלשלות. מילא שיעקב עושה שימוש עם מלאכים, ניחא. אבל שעשיו זוכה לדבר עם מלאכים, הוא בכלל, איזה הווה אמינא יש לעשיו כשהוא רואה שיעקב מגייס לעזרתו מלאכים ממש, אז יש לו עוד הווה אמינא להיאבק איתו, לבוא עם 400 איש. אז מבינים שהזיהוי הזה, הוא מכיל בתוכו גם קשיים הגיוניים. על כל פנים, זהו סוג אחד של סתום, דהיינו האיש והמלאכים, שהזיהוי שלהם הוא בצורה על אנושית, ובמקרא עצמו יש קשיים בהבנת האישים הללו. קבוצה שנייה בפרשה שלנו הם אישים שעל פי הפשט אין בהם שום דבר סתום. המקרא מונה רשימה ארוכה של אנשים ש על חלקם אנחנו לא יודעים כלום, על חלקם אנחנו יודעים גם עדויות מקראיות, קצת המצאות כאלה, פלויני, יש לו קופירייט על חמורים שהוא מצא במדבר, של החמורים האלה. שער מיני מין השלמות כאלה, איזה פרטים מזהים או עשויים להקל עלינו את הזיהוי. אלא שחזל ברוב, אבל חלק לא מבוטל של אותה רשימה בפרשה, הוסיפו לנו עוד מיני פרטים מזהים. והיא גופת אשיה. מה היה קשה לחזל בריהות, בצורה הפשוטה שהמקרא מציין, שהם כאילו נטפלו לזה והוסיפו עליהם עוד איזה פרטים, עוד איזה דברים משלימים בדבר הזה. לדוגמה, יש פה כמה וכמה דוגמאות. ותמות דבורה מנגד רבקה. אז האמת היא שכאן יש לנו שוב איזה חריג, יש פה איזה סתימה, לא כאן אלא בפרשת חיי שרה. כששולחים את רבקה, אז שולחים אותה ואת מניקתה וגם כנערות. נערות ההולכות עימה. אפשר. לוקחים את רבקה, שאז נניח הייתה צעירה, מה שולחים איתה מנקת איתה, דרך כזאת רחוקה, הרי בדרך הטבע המנקת הזאת צריכה להיות יותר מבוקרת. אז שולחים אותה, לא, בכלל לא שומעים עליה, לא שמע ולא שום דבר, סתום מקראית. אז באמת יש בראשונים שם, רס"ג אומר, ומניקתה אומנתה האומנת. לא, זה כבר מקל קצת את העניין. נערה, צעירה, שולחים אותה לדרך, אז אומנת. באמת יכול להיות שאותה אומנת הייתה גם המנקת. רוצה לומר, אנחנו מכירים את זה באירופה, בתקופה שלפני מלחמת העולם. אז בדרך כלל היו, נניח, בבתים יהודים עמידים, היו לוקחים איזה שיקס נוכרי, איזה גויה, של מהכפרים, שלא לא היה לה שום משפחה, והיא גדלה בירקתי הבית, והיא גידלה את כל הילדים, והיא הזדקנה, והיא שמחה בשמחת החתונה שלה, של הילדים הבוגרים האלה, כאילו זה ילד שלה, כי היא התקשרה איתו במשך עשרות שנים. אז משהו מאיזה, כפי שהרמב"ן אומר אצלנו בפרשה, האומנת הזאת, אמרה, מה, אני אשאר בלי רבקה? אני הולכת איתה, מה שהיא איתה, היא איתי. אז שם לא יודעים שום דבר. פתאום פה אצלנו בפרשה מזהים אותה, ולא סתם מזהים אותה, אלא עושים לה איזה הספד גדול, וקוברים אותה בעלון בחור. כל הסיפור המשונה הזה, וכאן יש זיהוי. יש זיהוי בשם. בוא נפשר, אם היה לה שם, למה היה לה שם שם בחיי שרה? ומה ממך יהלוך אם יהיה כתוב, אתה עוד מנקת דבורה, מנקת רבקה בלי שם? למה כאן אמרו לה את השם המיוחד הזה? ויש למשל באחד מקורות חז"ל שדבורה היא הייתה בת עוץ. ארץ עוץ היא אצלנו בעיה לא פשוטה, על כל פנים מעסק, היינו כבר איוב בארץ עוץ, עצות בכורו, אז דבורה זאת הייתה ממשפחת עוץ, היא הייתה האומנת של אחיינית שלה או של מישהו מבנות הדוד או משהו כגון זה. הרמב"ן אצלנו למשל לא קיבל את שיטת רש"י, מה פתאום המנקת הזאת מתה שם. רש"י אמר דבר שהוא נשמע יפה אבל מאוד קשה, שהרי רבקה, וכאן רש"י השתמש בעוד שיטה של לתרץ סתימה במהלך המאורעות. הרי רבקה אומרת, ושלחתי ולקחתי משם, אז היה צריך לקיים את זה. ומה משפט כמו למה אשכל גם שניכם יום אחד? אז רש"י בעקבות חז"ל מצא שאכן נבואה זו שנפלטה מפיה של רבקה התקיימה לבסוף בסיפורים מות עשיו על מיטתו של יעקב. משפט כזה, ושלחתי ולקחתי משם, איך להתקיים? אז אומר רש"י ששלחה את דבורה, ממילא דבורה הגיעה, תפסה את יעקב והיא מתה בחזרתה. של הרמב"ן דיברנו. טכני. המנקת הזאת לא הייתה צריכה להיות נערה צעירה. יעקב אבינו עם שני מחנות, עם גבלים ושפחות ועבדים, אז צריכים איזה מנהיג, צריכים איזה שגריר, אז צריכים המורטה גויטה ויהודיה, גויה זקנה כזאת שהיא הייתה עוד מנגד של האמא. נפגע לא מצא מכל מה שהיה לה בבית רק לשלוח אותה, זקנה כזאת שמתה בדרך לשליחות. הרמב"ן לא קיבל את זה. הרמב"ן אמר ספרה כל כך יפה, מתאימה לה לדרך הישרה הפשוטה, שדבורה זו חזרה. לא כתוב מתי היא חזרה, עוד פעם סתום. אחרי שהיא באה יחד עם אליעזר ורבקה, לא כתוב היא חזרה לארם נהריים. כשיעקב בא, איי, אתה הבן של זאתי שאני גידלתי, היא התקשרה איתו. והיא זוכה לראות איך הבן הקטן שכזה, שהיא אף פעם לא ראתה אותו, איתו הוא נושא את שתי הבנות הללו, והוא מגדל בדיוק כזה, והוא הולך בחזרה לשם. אז היא אומרת, אני אנצל את ההזדמנות הזאת. אני כבר זקנה, אבל כנפה אני אמות, אני רוצה לראות את הרבקה הזאת, שאני גידרתי אותה. אז היא באה, ולפני שהגיעה לחברון, שם היא מתה. כך פרש הרמב"ן. על כל פנים, מכל המחלוקת הזאת, ומכל העמדה הפשטנית הזאת וכו', אנחנו רואים מה תקלו בו, תקלו באיזה סתום אחד מנקד, שלא ידעו מאיפה היא, ופה מזהים אותה עם שמה, ויש לפנינו סתימה שמופיעה בפרשה אחרת, ומתפרשת כאן על כל פנים בשמה, ועצם המיקום של הסיפור הזה קצת מסביר לנו את עמדות הראשונים בדבר הזה. דוגמה נוספת, אחות לוטן תמנה. יש לנו רשימה של אלופים, אז יש לנו קושי למה צריך אותם, אבל נקרא. ובין האלופים יש אחד בשם לוטן, ויש ללוטן אחות. מי שאל אותך, יש לך אחות, איך לך אחות? מה, אחות לוטן תמנה? בסדר. אז זה משפט שהוא באמת הפך להיות לסיסמה. עד כדי כאן, למשל, כשהרמב״ם בהקדמת פרק חלק מדבר על אמונת התורה שבכתב, אז הוא אומר שכל מה שכתוב בתורה שבכתב הוא ניתן מסיני. ואין הבדל בין שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שכולם מבינים שזה יסוד האמונה, לבין אחות לוטן תמנה. אם זה נאמר למשה מסיני, אז אבל כולם מבינים שבשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נתחברו ספרים ודיוקים והעמקות. ומה יש באחות לוטן תמנה? אז נכון הוא שבפרשה יש כתוב שתמנה הייתה פילגה של נפז, והיה לה תחשיט, קוראים לו המלאק. נו, אז מתחילים להבין שזה איחס. אחות לוטן, התמנה הזאת, היא הייתה עם הפילגה שהיית, שהמלאק יש לו איזה יחס אליה. אז גם כן ההתייחסות של חז"ל, כמה פרטים ביוגרפיים אולי עוד נראה על תמנה זאת. בין אנשים של עשיו, גם כאן יש לנו איזו דוגמה של איזו התייחסות מיוחדת. בסוף פרשת תולדות כתוב שעשיו ראה שראות בנות כנען, אז הוא הלך אל ישמעאל ולקח את מחלת בת נביות אחות ישמעאל לא לאישה. בסדר. אצלנו כתוב, כשיש רשימת היחד, שהגברת הזאת, אחות נוויות, בת ישמעאל, קראו לה בוסמת. אז מה קרה? הלכה למשרד הפנים, שינתה את השם שלה, מה קרה פה? אז רש"י הביא בעקבות חז"ל, מה טיב הסיפור הזה, מהו היחס בין בוסמת לבין מחלת? אם זה אותה אישה, אם זה לא אותה אישה, ואם כן, מה שמה הוא מה שמה האורגינלי? וגם כאן יש מחלוקת ושונים, רש"י ורמב"ן ואחרים. כל פנים, כאן יש לפנינו זיהוי שהוא נראה כסתירה עם בוסמת לא מוחלט, אלא מה לדחות שהיו לו שני שמות, אז למה פעם ככה ופעם ככה. והקבוצה הגדולה של רשימת האלופים שמופיעה בסוף הפרשה, וגם מלאכים, ובדרשות חז"ל יש הרבה, כל מיני פרטים מזהים ומשלימים של האלופים הללו, שלא לדבר מה שיש בספרי קבלה על המלאכים אשר מלכו לפני. לפני מלוך מלך בישראל, ועשו מן הפרשה הזאת עניין גדול מאוד של, של דברים של בריאת העולם, של עולמתו. על כל פנים, הקבוצה השנייה בפרשה שלנו הם אישים, שלפי פשוטי הכתובים הם אישים פרסונליים, קונקרטיים, היסטוריים, שפעלו בכל מיני חוגים חברתיים, וחז"ל הוסיפו ויתרו אותם בכל מיני פרטים מזהים בכיוונים שונים ורבים. והקבוצה השלישית זה זיהוי מקומות. זה גם כן מקצוע מיוחד במינו בנושא הגדול שאנחנו עומדים. כשם שיש אישים סתומים ונתפרשו בחז"ל, כך יש גם מקומות שלכאורה הם מקומות גיאוגרפיים פשוטים בלי שום בעיות, וחז"ל מצאו להם כל מיני זיהויים גיאוגרפיים טריטוריאליים בכיוונים שונים. רש"י האחרון בפרשה שלנו, לא בכל המקומות הוא הופיע, כנראה הצנזורה שם טיפלה. אלוף מגדיאל, אומר רש"י, זו רומי. דברים, מי? מה רומי? יש לנו סיפור, מה, כרך גדול של רומי נברא לפי המדרש בזמן ששלמה נשא את בת פרו ובא גבריאל ותקע סרטון ועשה לה את המגף הזה, העין, ההר, באגדות העמים, המייסים, זאבה עם רומי, הוא אומר לי, זה עד סיפור. מגדיר זה רומי, מי רומי, מה רומי? אז באמת, הרמב"ן תפס פה את רש"י והתחיל לבדוק איתו. לרמב"ן היה עסק עם הרומים, עם האדומים האלה, עם העשבים, עם הנוצרים האלה. יש פה כנראה רמיז על הדברים האלה. אבל דברי רש"י מעוגנים במה שכתוב בתורה. בתורה כתוב למקומותם בשמותם. אז רש"י אומר על שם מדינות. זאת אומרת, רש"י הקדים כבר שכשהתורה אומרת, כי בעצם הניסוח הזה בתורה הוא כבר יוצר איזה שם, על כל פנים, הוא רומז לאיזושהי תופעה. אז כנראה שרש"י תפס שמה שכתוב למקומותם בשמותם, ואלה משמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם בשמותם, רש"י אומר שנקראו על שם מדינותיהם. אז ממילא אותו כלל שאמור באישים ובאלפים הללו אמור גם בזיהוי של המקומות והסברים בהם. זאת אומרת, שמקום אחד שאתה בכלל לא יודע איפה זה מגדיאל, אומר לך, מגדיאל זה מגדל, זה נסיכת מדינות, זה משהו גדול שמתנסה על פני מדינות אחרות, ונתנו לזה איזה ממד היסטורי. על כל פנים, כלומר, יש בפרשה שלנו שלוש קבוצות של דברים סתומים שמתפרשים בכל מיני צורות, וזה מרכיב בנושא הכללי שאנחנו עומדים בו. נסכם. אישים שהם נראים לנו נורמליים ומזהים אותם, אבל גם יש בהם חריג, כמו האיש והמלאכים, זה קבוצה אחת. אישים פשוטים כמו מנקת רבקה, תמנע את הפילגש, אלופי עיסה וכו', שהם מופיעים כרשימה רגילה, אוסמת ומוחלט, וחז"ל זיהו אותם, והקבוצה השלישית מקומות. אז כמובן שאי אפשר לעמוד על כולם. נתחיל. ויאבק איש אמו. יעקב מעביר את כל המחנה ועובר לעשות סיור אחרון, מה נשאר ומגלה שם פחים קטנים, זה גם כן סיפור בפני עצמו. ואז הוא תופס אותו מישהו, איזה סייר ממחלקת אחות של עשיו שמחר ירום, תופס אותו ונאבק איתו. אז יש בגמרא וגם במדרשים כמה זיהויים. בבראשית רבה הפרשה עין זין בפסקה ב' וג', רב הונא אמר, נדמה לו בדמות רועה. לזה צאן ולזה צאן, לזה גמלים ולזה גמלים. קיצר, ומה הפלא? זה לילה, וצריכים להעביר את כולם במעבר הירדן. אז הוא פוגש אחד מהקולגות שלו, נדמה לו כמו רואה צור. רבנן אמרי, לארכי ליסטיס נדמה לו, שודד דרכים, ליסטים, אבל ליסטים, לזה צור ולזה צור, בסדר. ותוך כדי כך הם נלחמים. בגמרא בחולין, צדיק א', אז הגמרא מביאה שמה, כגוי נדמה לו. אדמר אחר אומר, כתלמיד חכם נדמה לו. אז נדמה לי שהבן יוידע, מה פוס נדמה לו, מאיפה היה תלמידי חכמים? הוא אומר, היה חפוס שלו משם ועבר. זה היה... הוא חשב שזה החפוסי שלו, מה פוש נדמה לו, האיש הזה, למדנו יחד, היינו יחד בישיבה. אז עכשיו, בינתיים עברו עשרות שנים, מאז שזה, יעקב עזב את הישיבה, היה בחור, עכשיו הוא חוזר עם מחנה גדול, והחפוסי הזה מגיע לפה, והתלמיד חכם הזה, בוא נעבד, בוא נלך. במדרשים, יש סבו של עשיו, זה גם מה שהיא אומר, שהיבק איש עמו, זה היה סבו של עשיו, תפס אותו, ויש בילקוט שמעוני ובעוד מקומות שזה היה מיכאל. אז מילא סבו של עשיו, רק גם בבראשית רבה, סבו של עשיו היה. הרי חלק מהפרשה מוסבר על זה. ואילו בילקוט שמעוני, סימן קופלמטט כתוב, היבק איש עמו, יש אומרים מיכאל היה. כך גם הביא יונתן בן זיאל. ובזוהר כתוב, איש עמו זה גבריאל. הפרשה היא פרשה מיוחדת במינה, חייבים להודות. מדוע? מפני שזה אחד המקומות המעטים במקרא, שאינך יכול לפרש את הדברים על פי פשוטם. נניח שאחד מחליט שהוא יהיה פשט טוב, הוא יעסוק רק בפשט שבפשט. הוא רוצה להמחיז את זה. אז המקרא עצמו סותר את זה. כאן אחד המקומות הבולטים שנפתח פתח לרובד העמוק יותר במקרא. כי איך אתה יכול לפרש, אם אתה מפרש איש עמו, כי פשוטו, זה היה בג'ודו, היה לו חגורה שחורה, נלחמו, יעקב הוכיח את עצמו, איך אומרים בסוף, כי ראיתי אלוקים פנים לפנים. אז זה המאן דאמר ששרו של עשיו. אז דינא שרו של עשיו, מה קורה עם מיכאל? מה קורה עם גבריאל? דינא אם אתה אומר ש... אבל אם אתה אומר, כרואה נדמה לו, כליסטים או ארכיליסטים נדמה לו, ואם תלמיד חכם על זה, זוהי דוגמה של מאבק שהפרשנים עצמם נאבקים בשביל להתמודד עם זה. אז יש במערל בחולין, בעיון יעקב, שם בגמרא בחולין, אז הוא אומר שמאן דאמר ששרו של עשיו ומיכאל הם אותו המאן דאמרני, שיטתה הוא שזה גוי וזה תלמיד חכם. זאת אומרת, הוא כבר מקרב אותנו פה. אם אתה תפרש שזה על רקע ריאלי, שבאמת איש אחד נאבק איתו, אז אם אתה מפרש שזה גוי, אז הגוי הזה הוא בבואה, הוא ההתגלמות האנושית, הוא השליח בעולם הזה של שרו של עשיו. ואם אתה אומר שזה מיכאל או גבריאל, דיינו, הכוחות הטובים, אז זוהי ההתגלמות שנתלבשה אצלנו בדמות של תלמיד חכם. אז במערל בחולין, כגוי נדמה לו, פירוש, כי היה התנגדות ליעקב עם המלאך מצד הצורה האלוקית שיש לישראל, שנברא אדם בצלם אלוקים. וצורה זו היא לישראל דווקא. וזה שאמרו כגוי נדמה לו, כדי שתהיה יד מינוי של יעקב עליו מפני הצורה האלוקית שלו. ולמאן דאמר, כי תלמיד חכם נדמה לו, ומצד שיש למלאך מעלה על האדם, מצד שהוא שכלי הוא יותר מן האדם. המלאך זה יצור אנושי פלוס. וזו המעלה שיש למלאך על האדם שהוא שכלי. כלל הדבר, לכל החכמים היה כאן התנגדות של מה? כי יעקב מדרגתו ומעלתו נחשבת, והמעלה המיוחדת של יעקב היא שעמדה פה למבחן. ודברים אלה הם עמוקים מאוד מאוד. אז אם אנחנו במשהו יכולים לנסות להעמיק במה שאמר המהר"ל, בלילה שלפני הפגישה הריאלית של יעקב ועשיו, אז יעקב בודק מהם הכלים, מהם הסיכויים, מהו המטען, מהי התחמושת שיש לו בשביל להילחם עם עשיו, למוחרת עשיו הריאלי. וכל המדעי אמרי הם למעשה הולכים בכיוון אחד. ההתמודדות יכולה להיות מהכוחות האפליים, היא יכולה להיות מהכוחות השליליים, דהיינו, יש ליעקב איזה מעלה על פני הגוי, יש לו מעלה, איזה מעלה על פני הארכיליסטיס הזה, ויש ליעקב איזה צד שווה, זה רואה וזה רואה, ויש ליעקב צד שיש לו כוחות גדולים מעליו, וזה מיכאל וזה גבריאל, וגם איתם יעקב חייב להתמודד. זה הסולם של יעקב שעולים ויורדים. העולים ויורדים זוהי הבבואה שהיא הנוסחה שליבטה את יעקב מאז צייתו, ועכשיו כשהוא חוזר אז זה עוד פעם פעם. והוא שואל את עצמו, בשביל לנצח את עשיו, הנה, עם כוחות עולים או עם כוחות יורדים, איפה אני עומד בדבר הזה? כמובן שהשאלה הזאת מתייחסת לשאלה ששנויה במחלוקת בין הראשונים, אם זה היה מראה בנבואה. הרמב״ם במורה הנבוכים, שאומר שזה מראה נבואה, והוא אומר והראיה, שלפני זה, שוב הרמב״ם משיטתו, הוא אומר, מה טיב הסיפור הזה בסוף פרשת ויצא, כשיעקב ראה אותם קרא מלאכי אלוקים, קרא למקום ההוא מחניים, מהי קומה שלה? הרמב״ם עשה פה את אותו הדבר שהוא עשה בראש פרשת ויירה. כמו שבראש פרשת ויירה הוא אמר ויירה אליו השם אלוני ממרא, וזה כותרת, וכל מה שבא בעקבות זה, זה סיפור המאורע, כך הוא אמר, מחנה אלוקים זה הכותרת. ומה מחנה אלוקים זה בישר? מחנה אלוקים זה בישר את כל מה שמסופר בראשית הפרשה שלנו, עד כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. אז הרמב"ן כמובן שוב לא הסכים כאן, ושוב התפלפל פה. סוף דבר. אין לצפות שאפשר יהיה לומר פה דבר מוכרע, דבר מוסכם, דבר חד מאוד. ריאלי או לא ריאלי? זה אחד המקומות שהריאליה והדמיון האלוקי משמשים פה בערבוביה. זה גוף שאתה פותח באיש ומסיים במלאך, זה גוף נתן לחז"ל את הלגיטימציה מצד אחד למצוא רואה וארכיליסטיס ותלמיד חכם וגוי, וזה גוף שזה מסיים בראיתי אלוקים ושרית הם אלוקים, זה נתן לגיטימציה לאותה סיעת המוראים שאמרה שזה שרו של עשיו, שאמרה שזה מיכאל, שאמרה שזה גבריאל. אלא כל זה נעוץ במילה אחת שגם המהר"ל רומז עליה על סמך הגמרא בחולין, ויאבק איש עמו, מלמד שאלו אבק עד כיסא הכבוד. למה באמת קוראים לזה להיאבק? מפני שבזמן שמתעמקים, בזמן שמתעסקים, אז הרי מדשדשים, מי שיודע תורת המאבק, אז משתמשים גם ברגליים, לא רק בידיים. אז מי הרגליים עד הרסים, גם בראש הוא נותן. אז מי הרגליים עד הראש, זה כיסא הכבוד. זאת אומרת, מהאבק עד כיסא הכבוד, בכל שלבי הסולם הקוסמי הזה, בכל שלבי הקיומיות, יש קיומיות שמגיעה עד לאפר ומגיעה עד לכיסא הכבוד, עד למעלה. והרי זה בדיוק מה שעשו מלאכים. הם עלו, ראו דמות חקוקה בכיסא הכבוד וירדו עד לאפר. מאבק שמתנהל מהנקודה התחתונה ביותר, מהעקב עד לראש. הרי אנחנו יודעים פשוט שישראל בהיפוך האותיות זה לי ראש. ואז כשהמאבק הזה הוכל, זה קרא לו ישראל. זאת אומרת שבכל הנקודות המקיפות את היש, מהאפר, מהרגליים עד הראש, יעקב חייב להתגונן. אז במישור תחתון זה יהודי עם גוי. במישור כלכלי זה רואה ורואה. במישור חברתי זה איש ישר וארכיליסטי. במישור שמתחיל להיות רוחני זה תלמיד חכם. במישור שהוא למעלה מן הראש זה מיכאל מגבריאל. דהיינו, ככול התנאי הוא ככול האמוראי. מפני שכל אחד הצביע על חלק אחד בתוך הסולם המורכב הזה. ההיסטוריה אין האישית של יעקב, זה הרי היסוד של הרמב"ן. ההיסטוריה אין האישית של יעקב ואין של ישראל העם, הם מקופלים בנוסחה הזאת. הנוסחה הזאת על מאבקים של אדם שחייב להיאבק עם עצמו, של אומה שחייבת להיאבק עם שונאיה, של רוח נהיה שמאבקת עם עולם השלילה ועתידה לנצח אותו. הזוג הזה, כגוי נדמה לו, כתלמיד חכם נדמה לו, נדרש בצורה מעניינת גם אצל חסידים וגם אצל בעלי המוסר עם אותו מעלה. השם ישמואל מביא בפרשת חיי שרה בעמוד ראי שמי, בשם אביו. אחד אמר כגוי נדמה לו, אחד אמר כתלמיד חכם נדמה לו. הוא פירש אבא, וכגוי נדמה לו היינו יצר הרע מן המין הראשון. שמסית לעבירה במזיד. אחד אמר כתלמיד חכם נדמה לו, היינו שמראה לו פנים שדבר זה מותר. על אותה דרך שאמר פלויני בצורה מחודדת, אבל יש בה אמת. כתוב שאם פגע בך יצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אם פגע בך מנובל זה. אומר, מאז שחזל אמרו את זה, נתמלא בית המדרש מנובלים. מה קרה? כל אחד סחב את היצרו שלו, מה? כל אחד יש לו את המלחמה. יש כאלה שמשאירים את היצר הרע בחוץ, ויש כאלה שמביא אותם בפנים. מה פעול בפנים? ומה עושה אותם מנובל בפנים? אותו מנובל בפנים מסביר לך איך עכשיו לא צריכים בדיוק ללמוד וזה לא נורא, ובוא נסתכל בחלון ובוא נדבר. ותלמיד חכם, הוא מסביר לך הכל עם מצווס. זה מה שהיה לדבר. אז הוא אומר שיש יצר הרע שמסית לעבור. יש יצר הרע של תלמיד חכם, שזה מוסיף השם ישמואל בעקבות אביו. הוא מראה לו פנים שהיא עוד מצווה, וגם הנקודה הפנימית להסכים. זאת אומרת, יש מה שנקרא נקודה פנימית. אז בנקודה הפנימית הזאת, בפנים שבפנים היצר הרע לא נתפס. יפה. נו, אז איפה יש בחירה בנקודה הפנימית הזאת? זה התלמיד חכם כבר מראה לו. כאן, הרי היצר הרע לנקודה הפנימית אין לו מבוא, אבל לנקודה הפנימית חכם יש, אז הוא כבר מתגייס גם שם. זאת אומרת שהסולם הזה הוא גם לרוחב האישיות של האדם, גם לרוחב האישיות, בכל נקודה באישיות יש לו את הדבר הזה. וכך גם בנבר איתו, בספר של רבי יוזו בתולדות האדם, אז הוא גם כן אמר את הדבר הזה. כשחזל אמרו פה, תלמיד חכם נדמה לו, כגוי נדמה לו, אז הוא אומר, הדילמות, הגורליות שבכל צעד שאדם עושה, הוא תמיד יש לו שני אספקטים. יש לו אספקט אחד של תלמיד חכם, נדמה לו שיכול להראות לו מצד זה, מישהו תלמיד חכם, אז אחר כך יש לו תלמיד חכם. חסידים מספרים את זה בצורה של סיפור כל כך מעלב. רב לוי יצחק היה חתן בגיל צעיר, אז רב לוי יצחק מרדיצ'ב, אז הוא היה כמובן כלי מפואר, אז חותנו השתבח בו מאוד, והשנה הראשונה אחרי החתונה הוא בא אצלו לשמחת תורה. אז כיבדו את רב לוינסטר שיגיד אתה הורית. כל הציבור עומד, רב לוינסטר יגיד אתה הורית, נראה מה, מה, מה עם חותנו זה. הוא ניגש, קח את הטלית, שם אותה בצד. קח, שם את הצד. כולם לא יודעים מה. בסוף אומר, אז אם אתה תלמיד חכמים למדת, תגיד אתה הורית, וניגש, ועזר. היה ביזוית. אחר כך שאל אותו מה זה. אז הוא אומר, לא, שואל את האמת. אני ניגשתי, איך שאני ניגש, אני רואה פה עוד אחד. שואל אותו, מי אתה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני חמוסה שלך, אני למדתי איתך. מה אתה למדת? אני למדתי, אני צדיק. אתה למדת? אז תגיד, אתה הורית. אז הוא לא רצה, אז הוא אמר. בסוף אמר, אם אתה תלמיד חכם, אתה למדת, תגיד, אתה הורית. הוא התכוון לומר, הוא הרגיש, הוא ניגש עכשיו, אז הוא הרגיש שהוא נופל לתוך גאווה. הוא אומר, למה מגיע לך אתה הורית? כי אתה חכם, כי אתה צדיק. אז אם אתה חכם, אם אתה צדיק, אם למדת כמוני כל הזמן, כתלמיד חכם, לא תגיד, אתה הורית. והוא עבד על עצמו שהוא לא יגיד אתה הורית. בסיפור הזה הוא פיתה את התלמיד חכם, נראה לו, שהלך איתו בכל הזמן, והוא פיתה אותו, נו, עכשיו אתה תגיד אתה הורית. לא, אז הוא כמובן ניצח אותו בזה. אבל כמה רב לוינסטר כאלה ישנם. המאבק הזה, אם תלמיד חכם נראה לו, או גוי נראה לו, או ליסטים נראה לו, שהתורה קיפלה את זה בסיבוב כל כך קצר, אבל כל כך עמוק. זוהי דוגמה של סתום, שאל פני השם, אולי ילדים בכיתה א' וכיתה ב' המחאי, הדמיון הילדותי שלהם יוצר את האיש הזה הנאבק פה, הוא כל כך נחמד, ואין לו שום בעיה. ומי שמגדל ורואה בעקבות חז"ל, איך חז"ל את הסתימה הזאת, איך הם פרשו, ועשו אותה בבואה של כל ההוויה של ההתקדמות של האדם. ויחד עם זה, עשו אותה גם בבואה של ההתמודדות של האומה. גם אלה שבדורנו טיפלו בצד הזה, גם בפחד יצחק, במאמר השני נדמה לי על חנוכה, וגם במכתב מאליהו בחלק השני במאמר על חנוכה החל בעמוד 111. אז בעמוד 113 כתוב, עניין זה מרומז בתורה ויאבק איש עמו שרו של עשיו, והיינו שעשית ואחלה נלחם ביעקב, הצליח לפגוע בו קצת והיא תבזו שפגע בתולדותיו, ובמדרש זה דורו של שמד. השאלה היא כמובן, היו מתייבנים. מאיפה הצליחו המתייבנים הללו להיכנס בחומה הבצורה של יעקב? בתק הקף היה. אם יעקב היה מתמודד בהצלחה גמורה בלי לצאת קצת צולע, אז בכלל לא הייתה יכולה להיות איך היא תמצא של עוזבי דת יהודית. לא היה יכול להיות מציאות של מתייבנים. כי ההתמודדות הזאת בראש הסולם הייתה מקרינה על כל השלבים. ומכיוון שבמקום אחד הוא תפס אותו, במקום אחד הוא נתן לו מתחת החגורה, אז יש מציאות של פורשים, של מתבוללים, של מתייבנים. אמר הרב דסלר, זהו עניין גזירת השמד שבימי היוונים. אך במסירות נפשם של החשמונאים עלו למדרגת נשמע גמור. איפה זה תוקן? איפה תוקנה הצפייה של יעקב? המלחמה הראשונה בתולדות העולם שהייתה על רקע אידיאולוגי, זוהי מלחמת המתייבנים, זוהי מלחמת החשמונאים, זה מוסכם אצל כל ההיסטוריונים. וזה שהיהדות גילתה כוח להילחם בשרו של עשיו, הרי במה הוא נלחם? כתלמיד חכם נדמה לו, הלניזו נדמה לו, רעיון נדמה לו, רעיון מלאכי, מיכאל, גבריאל, עם רעיונות כאלה, איך אפשר להישאר יהודי במסגרת מתייבנת? החיוניות שגילו החשמונאים היא שהביאה את ותשלח לו השמש. כשיעקב ההיסטורי, יעקב האיש האומה, מתמודד בהצלחה, זה מכוח החשמונאים האלה. וזה לימודה של חנוכה, שאפשר להינצל מהשפעת הרע וגזירת השמד בחיזוק פנימי בתורה ובעבודת השם. כי עיקר הנס היה שהתורים ישנו. על כל פנים עולה מתוך הדברים שכל אימת שכתלמיד חכם נדמה לו, כאידיאולוגיה נדמה לו, והוא נאבק ומצליח, אז זה תיקון שלב בסולם הזה של יעקב בצליעה הזאת שלו. טוב, זה יספיק לאיש הזה, למרות שזו סוגיה גדולה. עוד כמה מילים על תמנע. אז הגמרא בסנהדרין מספרת שבסנהדרין צדיק ט', מה זה חשוב לנו את הסיפור הזה ולאחות לאותן תמנע? להודיע גדולתו של אברהם, כמה היו תאבים להידבק בזרעו. תמנע זו בת אלופים הייתה, שנאמר באחות לאותן תמנע. אמרה, איני זוכה לך, הלוואי ויהיה פלגש. ואז היא באה לבית אברהם, והיא ביקשה להצטרף, ואברהם דחה אותה, ויצחק דחה אותה, ואז היא אמרה, אם כך אני הולכת לשם וכו'. וממנה יצא המלאק. אז יש פה, גם במערל פה, אבל יש כאן איזה סיפור מעניין. בגלל האחות לאותן תמנע הזה, אחר כך מצאתי זה גם קצת במדרשים הופיע. כשהרב היה ביפו, אז בפורים, הוא היה מבוסם. היה אחד הבלבטים המכובדים, היהודים הלומדים, שנכנס אליו בסעודה ואמר, רבי, אני רוצה שאתה תגיד תורה. וגם בשנים שאחרי זה הרב פעם התבטא, אני יכול להוכיח מכל פסוק שתגידו את החובה לביסום ובפורים. אז הוא אומר, בסדר, שהרב יתחיל מאחות לאותן תמנע. הוא חשב, אחות לאותן תמנע. אז הוא אומר, מה אחות? אחות לאותן תמנע זה פורים. איך זה פורים? הרי מזה יצא המלאק. וכל המציאות של פורים זה המלאק. אבל איך הוא אמר? הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את פעולת הגיור במסות ורבים מעמי הארץ מתייעדים, זה היה כתוצאה מפורים. כאן היה תיקון, כך הוא אמר כל כך יפה, כאן היה תיקון למה שהאבות דחו את תמנע. זאת אומרת, כיוון שבא פה גברת אחת, הוא ביקשה להצטרף, וכיוון שהיא לא הצטרפה, אז באיזה מקום שהוא יש איזה, 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 איזה קטן, יש איזה, 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 איזה טענה למשך כל השנים, מישהו שרצה באמת ובתמים להצטרף וזה לא עזר לו. אז בא המלאק וכל מה שמתלווה לזה. אחר כך מצאתי זה כתוב גם כן. אז התיקון של הדבר הזה היה בזה שהצטרפו. זאת אומרת, עד שלא בא התיקון הזה, אז אדם, שוב אותו עיקרון, מה שאנחנו רוצים אצל האיש הנאבק, אנחנו רוצים גם פה. כשיש איזה דבר שיכול היה להצטרף, ואתה השם, למרות שהשם, השם במרכאות, למרות שבוודאי היה להם טענה וכל מיני חשבונות שזה אולי חזקה על אברהם ויצחק, שידעו מי הוא יהודי ומי ראוי לו להצטרף ומהי פעולת הגיור, ולהם היה חשבון שלא צריכים לקבל אותם, אלא באיזושהי נקודה הייתה פה איזו טעות, וכתוצאה מזה קמה סברי ישראל מהמלאק, ואיפה הגיע הדבר להשלמתו, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, אז כאן סגרו את המעגל הזה. בסולם האישי של האדם, אז פעם כתלמיד חכם נדמה לו, ופעם נדמה לו כליסטים או כגוי. ולכאורה לפעמים נדמה לו שהוא צריך לדחו את התמנע הזה מכוח הגוי שבו. ולפעמים יש לו הסברים טובים מאוד למה גם כתלמיד חכם. יש לי חברוסה, יש לי תוכניות לימודים, מה נלמד עם אחד קטן, מה נלמד עם אחד משבוע ישיבה, מה בכלל אני שם עליו, הוא בכלל לא חושב לבוא לפה, יש לו כזה בראש, יש לו כזה בראש. מה אני צריך לחזור, אני צריך להיבחן, אני צריך לחדש חידושים, אני צריך לכתוב עבודה גדולה, אני צריך לסיים שעס פעם לירושלמי, מה אני יכול? אברהם יצחק ובדרגות גבוהות כאלה. כתלמיד חכם נדמה לו, וכתוצאה מהתלמיד חכם הזה, מי יודע? לפעמים מבהיל נורא והיום. מי שעוסק בברנג'י הזאת יודע איך לפעמים כחוט השערה, זה לא הוא, זה הוא ודמו ודם זריותיו. באים בחורים לישיבה, באים צעירים לישיבה. לא מבאי אלה שכבר נמצאים פה. בחורים, שיעור א', מה אם בלים שיעור א'? השיעור א' הזה בסוף יהיה ראשי וגדול. מי? הרי כולם היו פעם בשיעור א'. אז איך אתה לא מאיר לו פנים? איך אתה לא לומד? איך אתה לא מסביר לו? איך אתה לא מרגיש שבזמן שאתה יורד לחדר האוכל ואתה חוטף? חוטף. על איתי נינה, אישה. אדום, אדום, אדום. אז על ידי זה אתה מונע ממנו. אתה צריך לדחות בידיים אותו. לפעמים זה גופה שאתה חוטף רבעים. אז זה גופה, אתה דוחה אותו.